אנחנו ביום שני לפרשת משפטים, פרק כ"א, פסוק כ'. וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט, ומת תחת ידו, נקום ינקם. אומר רש"י, וכי יכה איש את עבדו או את אמתו. בעבד כנעני הכתוב מדבר. פה מדובר במצב שאדם יכה את עבדו הגוי. מאיפה אנחנו יודעים את זה? שואל רש"י, או אינו אלא בעברי. אולי הפסוק הזה דווקא מתייחס לאדם שמכה את עבדו העברי. ורש"י, אי אפשר לומר שמדובר כאן בעבד עברי. מדוע? התלמוד לומר, מכיוון שבפסוק הבא שנלמד, פסוק כ"א, כתוב על העבד הזה, כי כספו הוא, שהוא הכסף שלו. מה כספו קנוי לעולמית, אף עבד הקנוי לעולמית. כמו כסף ששייך לבן אדם זה שלו לעולם, אותו דבר כשכתוב כאן עבד, הוא צריך להיות עבד שהשייכות שלו לאדון היא כמו השייכות של הכסף לאדון, שזה קנוי לעולמית. מי הוא העבד שקנוי עולמית לאדון שלו? עבד כנעני? שואל עכשיו רש"י שאלה, ובעצם הוא מדגיש לנו, לא שואל לנו, והרי היה בכלל מכה איש ומת. האמת היא, למדנו הרי בשיעור של אתמול בפסוק י"ב, היה כתוב שם מכה איש ומת מות יומת. אז כשכתוב מכה איש, אין הבדל לכאורה על איזה איש מדובר, אם הוא כנעני או עברי, מה זה משנה. אז העבד הגוי הזה היה כבר כלול באמרה שאמרנו, מכה איש ומת מות יומת. אלא בא כתוב והוציאו מן הכלל, התורה מוציאה את העבד כנעני מהכלל של מכה איש ומת.
שם עוד
פעם,
מה היה שם?
שם יש אדם שמכה איש, כן. ומת האיש הזה, כן. אז איך מענישים את המכה, מות יומת, הורגים אותו?
לא משנה.
אז העבד כנעני היה לכאורה כלול באמרה מכה איש ומת, אלא בא כתוב והוציאו מן הכלל. התורה באה והוציאה את העבד כנעני מהכלל של מכה איש ומת. במה היא הוציאה אותו מהכלל? להיות נידון בדין יום או יומיים. זה נראה בפסוק כ"א, הפסוק הבא, שאם אדם מכה את עבדו הכנעני צריך לחכות 24 שעות. אם 24 שעות עוברים והוא חי, אז זהו, אז האדון לא יהיה חייב כלום. יום או יומיים, אם הוא חי עוד יום, יומיים אחרי זה, וזה לא קיים אצל אדם רגיל מכה איש ומת. אם הוא מת כתוצאה מהכה הזו כעבור שנה, אז מות יומת, זה לא משנה מתי יקרה. למדנו הרי אתמול שמכניסים אותו לתוך בית סוהר וממתינים לראות מה יקרה כתוצאה מהמכה שהוא נתן. במקרה הזה אצל כל אדם, אצל עבד כנעני יש לו דין מיוחד, ללמד זה עוד בפסוק כ"א, להיות נידון בדין יום או יומיים, כמו שרש"י ממשיך, שאם לא מת תחת ידו, אם העבד הגוי לא מת במקום ושעה מעת לעת הוא נשאר חי עוד 24 שעות, פטור. אז האדון לא יהיה חייב מוות על ההכה הזו. זה החוק התורה. למה? כי כספו הוא נראה עוד מעט בפסוק חפל. בשבט, כשהאדון ניקה את עבדו בשבט, מה זה שבט? שבט זה מקל. באיזה מקל מדובר? כל מקל? ניקה אותו בגפרור, או ניקה אותו בקיסם, או ניקה אותו במקל גדול, ומה בדיוק? אומר רש"י, כשיש בו כדי להעמיד הכתוב בדדו. מדובר שהמקל צריך להיות מקל כזה, שיש לו מספיק עוצמה, שאפשר למות מזה.
אז שבטו, מה זה שבטו?
נשען טוב. אומר רש"י ואומר, איך אני יודע שהכוונה היא מקל כזה שיש בו כדי להעמיד? או אינו אלא, אפילו אין בו כדי להעמיד, אולי אם הוא יכה אותו גם עם מקל קטנטן שבכלל אי אפשר למות ממנו, אז גם אז הוא יחייב מוות, מה זה משנה מה הגודל של המקל. תלמוד לומר בישראל, אצל יהודי כתוב בספר במדבר, ואם באבן יד אשר ימות בה יכהו. כשמקים יהודי התורה מדגישה שמדובר בהכרה כזו, באבן כזה שאפשר למות ממנו. אז אם אצל יהודי התורה מדגישה שחייב שם אבן, יהיה אבן כזה שהוא בכוחו להמית, על אחת כמה וכמה כשהוא דבר על גוי שהוא יותר קל מיהודי, אז שהתורה מדגישה שהוא הכר אותו עם שבט לחקור מנקם צריך להרוג את האדון, חייב להיות שמדובר שהשבט הזה הוא יש בו עצמה כזו כדי להמית. נראה את המשך דברי רש"י, אבל לא דברים קל וחומר. מה ישראל חמור? למה ישראל הוא חמור? כי אצל יהודי, כשאתה מכה יהודי, זה לא משנה אם הוא מת אחרי שנה או אחרי חצי שנה, העונש יהיה אותו עונש. אז הוא יותר חמור בעבד כנעני. אין חייב עליו אלא אם כן ניקהו בדבר שיש בו כדי להמית, אתה תהיה חייב רק אם אתה תכה במקל כזה או באבן כזה שיש לו עוצמה כדי להמית. ונוסף על כך בעל איבר שהוא כדי למות מהכה הזו, ייקה אותו על איבר כזה שהוא אמור למות, אבל אם הוא ייקה אותו על האצבע הקטנה והוא מת ממנה, זה לא בכלל שייך. עבד הקל, עבד שהוא יותר קל מיהודי, עבד כנעני. למה הוא יותר קל? כי אמרנו, נראה מאוד מאוד בפסוק הבא, שיש מצב ש24 שעות הוא חי, אז כבר לא מליטים את האדון. לכל שכן, שהמקל הזה, שהוא ייקה אותו, צריך להיות מקל כזה, שיש בו גם עוצמה כדי להמית. נקום ינקם, מסביר רש"י מה זה נקום ינקם, מיטת סייף, הורגים את האדון בסייף, בחרב. איפה יודעים שנקום ינקם זה בחרב? לכן הוא אומר, הפסוק אומר, נלמד את זה בעזרת השם בספר ויקרא, שם כתוב פסוק, חרב נוקמת נקם ברית. רואים שעל המילה חרב כתוב את המילה נוקמת, נקם. אז בו כתוב נקום ינקם, זה בא בחרב. סוג חף א', אך אם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם. כי כספו, זה מה שרש"י אומר, מה שרש"י כבר אמר לנו את זה גם בפסוק הקודם, אך אם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם. קודם כל, העבד כנעני. מה זה לא יוקם? המילה לא יוקם זה ההפך מנקום ינקם. הוא לא ינקם, לא יוקם. רש"י כאן שואל שאלה, למה צריך לכתוב אם יום או יומיים? אם יום אחד מספיק, אם על יום אחד הוא פטור, אז יומיים ודאי. אם הוא ימשיך לחיות יומיים, ודאי שהוא יהיה פטור. למה צריך להיות כתוב יום או יומיים? זה של רש"י. אם על יום אחד הוא פטור, על יומיים לא כל שכן, אלא יום שהוא כיומיים, ואיזה זה מעט לעט. זאת אומרת, יום שהוא כמו יומיים. זאת אומרת, צריך שיהיה קצת מזה וקצת מזה. זאת אומרת, לא לחכות רק באותו יום, אם הוא ייקר אותו ב-12 בצהריים, לחכה עד השקיעה, זהו, נגמר היום. אם לא, יום או יומיים, תחכה עד 12 בצהריים מחר, ואז יש לך בעצם 24 שעות, שהוא קצת מהיום וקצת ממחר.
עד 48 שעות.
24 שעות. מעט לעט 24. 24 שעות הוא בנוי, אם הוא ייקר אותו בדיוק בשקיעה, אז יש לך, נגמר בדיוק מעט לעט, זה אותו יום. אבל אם ההקעה הייתה דקה אחת קודם, או דקה אחת אחרי זה, אז זה כבר פולש, זה נקרא יום או יומיים. לא יוקם כי כספו הוא האחר שיקהו. למה אתה אומר דגישה כי כספו הוא? אם האדון ייקה את עבדו הכנעני, יש את ההלכה הזו, יום או יומיים. אבל אם אדם זר, שבכלל לא קשור לאדון, לעבד הזה, נתן מכה לעבד הזה, אף על פי ששעה מת לעת קודם שמת, אפילו שהעבד הזה אחרי המכה היה חי יום, יומיים, חייב, המכה יהיה חייב גם אם הוא ימות אחרי חצי שנה. כל ההלכה הזו, שאם הוא חי 24 שעות, אז האדון כבר לא חייב, זה רק האדון על העבד שלו. כי כספו הוא אדם זר, זה כמו...
חייב בדין מיטה.
חייב בדין מיטה, כמו אדם אחר שהוא הרג אותו, בלי כזה. הלכה, זה הלכה מיוחדת לאדון של עבד כנעני, בלבד. פסוק חבט. אחי נצאו אנשים... ונגפו אישה הרה, ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה, ונתן בפלילים. אומר רש"י, וכי נצאו אנשים, זה עם זה. שני אנשים רבו ביניהם, לא שהם רבו עם האישה, שני אנשים רבו ביניהם. והכוונה של אחד הייתה להקות את חברו, בכלל לא התכוון להקות את האישה.
עברה האישה בטעות.
ונתכוון להקות את חברו, ועיקה את האישה. בטעות האישה קיבלה את המכה שהוא... התכוון לתת בכלל מישהו אחר. ונגפו, מה הכוונה? אומר רש"י, אין נגיפה אלא לשון דחיפה והקעה. ונגפו זה, הוא דחף, הוא עיקר, כמו שהפסוק אומר בתהילים, פן תיגוף באבן רגליך. או רש"י מביא שני פסוקים נוספים מירמיהו ומישעיהו, ובטרם התנגפו רגליכם, ולאבן נגף. רואים שלנגוף זה להקות, לדחוף, כל דבר שיכול לגרום למכה.
זה בא עם אבן.
ולא יהיה אסון, במי לא יהיה אסון?
באישה.
זאת אומרת, הילדים, היא הפילה את העובר שלה, יצאו ילדיה, כמו שכתוב, רק האישה בעצמה לא קרה שום דבר, באישה עצמה לא היה אסון. אנוש יענש,
הכוונה, אישה
הרה, ודאי, כן. ונקפו אישה הרה, כתוב בפסוק מפורש. אישה שהייתה בהיריון. אנוש יענש, מה הכוונה? לשלם דמי ולדות לבעל. צריך המכה לשלם לבעל האישה את הכסף של כמה הוא הפסיד בגלל זה שאין לו כרגע את הוולדות. איך אפשר למדוד דבר כזה של ערך כספי של וולדות? אבל השומר, איך עושים את החשבון? שמין אותה כמה הייתה ראויה להימחר בשוק, להעלות בדמיה בשביל הריונה. אם היו רוצים למכור אותה כשפחה, כמה היא הייתה שווה? אם רוצים למכור שפחה בהיריון, שווה הרבה יותר, כי כשאתה קונה שפחה בהיריון, אז אתה מרוויח שיהיה לה גם ילדים אחר כך, והם גם יהיו עבדים אצלך. אז ההבדל הכספי הזה בין ערכה של אישה שהם רוצים למכור אותה בלי הריון ועם הריון, זה ההבדל הכספי, כמה הוא הפסיד שהוא צריך לשלם לו עבור הוולדות. הנוש יענש, יגבו ממון ממנו, לוקחים ממנו ממון, כי כל זמן שהעובר לא נולד הוא לא נקרא נפש. נפש זה אדם שהוא ראשו יצא החוצה. למשל, אם לא עלינו יש מצב של סכנה לאמא לפני, לא עלינו שלא יהיה לאף אחד, שלפני הלידה הרופאים אומרים שיש סיבוך מסוים, וכדי להציל את האמא צריך לא עלינו להמית את העובר. מה עושים במקרה כזה? ודאי שצריך להמית את העובר כדי להציל את האמא. כן. ואם, נתן דוגמה אחרת, אדם לא עלינו חולה, ואומרים, כדי להציל אותו, אנחנו זקוקים כרגע לכליות. תהרוג את הבנם ההוא כדי להכניס לו כליות. נעשה את זה?
לא.
לא. מה ההבדל? למה להמית את העובר מותר כדי להציל את האמא שלו, ולהמית אדם אחר אסור כדי להציל חולה? מה ההבדל? ההבדל הוא פשוט. אדם חי, הוא חי, לא מציל, לא הורגים אחד בשביל להציל אחר, כי הוא חי והוא חי. עובר, כל מה שלא יצא לאוויר העולם, אז ודאי שאסור להמית אותו, אין ספק, זה, כל המושג של הפלות זה ממש עניין של רסע, אין ספק. אבל כשקרה מצב כזה ורוצים למדוד, איך מודדים את השגגה הזו, שהוא בכלל לא התכוון וזה קרה, אז המדידה לא הורגים את ההורג, אלא הוא משלם את זה בממון. זה מה שכתוב, אנוש יהיה אנש, איך מענישים אותו, אומר רש"י, יגבו ממון ממנו. איך אני יודע שזה בממון? אולי אנוש יענש זה יארגו אותו או יאלקו אותו? אז רש"י מביא הוכחה, כמו כתוב בפסוק יוסף הדברים, ואנשו אותו מהכסף. אז כמו שלמדנו קודם ברש"י, כשהיה כתוב נקום ינקם, אז רש"י עבר, מאיפה אני יודעים שזה בחרב? הביא פסוק שכתוב חרב נוקמת. אנוש יענש, מאיפה אנחנו יודעים שזה בכסף? כתוב, ואנשו אותו מהכסף.
אולי שם, אבל אנשו אותו מהכסף, זה לא עומד לכל התורה.
רואים שכשכתוב, התורה מלמדת בפסק אחד על כל התורה, בוודאי, התורה לא צריכה לכתוב כל דבר 10 פעמים. אם פעם אחת התורה כתבה, ואנשו אותו מהכסף, אז כל מקום שיהיה כתוב בתורה, ואנשו, הכוונה היא כן. כאשר השיטה להרים התורה מתכוונת לעונש חמור יותר, תכתוב את הביטוי המתאים לעונש החמור יותר. נקום ינקם, אותי יומת, או עושה כל יסכל, כל מיני ביטויים. כמה כסף הוא ישלם? כאשר ישית עליו גומר. מה פרוש כאשר ישית עליו? כמה שהבעל יתבע, הוא יתבע 100 מיליון דולר. אז מה, זה מה שנשלם? אומר רש"י, מה פרוש כאשר ישית עליו? הוא אומר, כשיתבענו בבעל בבית דין, להשית עליו עונש על כך, כאשר ישית עליו פרושו, כל מה שהוא לא תבע אותו בבית דין, אז הוא לא יהיה חייב. כאשר ישית עליו פרושו שהוא יטיל עליו חובה. כמה חובה הוא יטיל? בית הדין נקבע, איך מודדים את זה? ונתן המקד מי ולדות בפלילים, אז בפלילים, על פי הדיינים, כמה שהדיינים יקבעו, ככה הוא יקבל. פסוק חב ג' רק במדובר שהוא לא פגע באישה, באימא, רק בוולדות. פסוק חב ג' אומר, ואם אסון יהיה, נתת נפש תחת נפש. אומר רש"י, ואם אסון יהיה באישה, אם האישה בעצמה מתה, גם כן, לא רק העובר, ונתת נפש תחת נפש, מה פירוש? מה יעשו עכשיו לאדם שהרג בשגגה? הוא לא הרג במזיד.
נכון.
אז יארגו אותו, מה יעשו בדיוק? נכון. יש אומרה שרבותינו חולקים בדבר. כן. יש מחלוקת. חולקת במדרש, כתוב ככה. יש אומרים נפש ממש, יש אומרים חייב מיתה, יש אומרים ממון, אבל לא נפש ממש. הוא ישלם כסף ולא נפש. למה? מה הסיבה של אלה שאומרים ממון? השומר שמתכוון להרוג את זה והרג את זה, פטור ממיטה, אתה לא יכול לחייב אותו מיטה כשהוא לא הייתה לו כוונה להרוג את אותו אדם. למרות שהייתה לו, בוא נגיד, מה הסברה של אלה שמחייבים? אומרים לו, אתה התכוונת להרוג, זה הרקת.
זה צריך אחד אחר.
אז זה שמישהו אחר מת, זה לא משנה, אתה התכוונת להרוג ורקת, אז בוא תיומת. השני אומרים לו, כבל להרוג את זה, זה המחלוקת שיש בדבר. בכל אופן, הדעה שאומרת שפטור ממיתה, מה הם אומרים? הוא משלם ליורשיו דמיו כמו שהיה נמכר בשוק. במקרה שאדם התכוון להרוג את ראובן ובטעות הרג את שמעון, אז ישלם ליורשי שמעון דמיו כמה ש... פסוק רב ד' שחת הרב אומר, לא קשור בהמשך למקרה הקודם. המקרה הקודם סגר. עכשיו אומרים, עוד מצב שאדם פוגע בשני. אם אדם פוגע בשני, כתוב עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל. מסביר רש"י מה הכוונה, עין תחת עין, אין הכוונה שמוציאים לו את העין אם הוא מוציא לשני את העין. סימן עין חברו, נותן לו דמי עינו. איך מודדים כמה שווה עין? כמה שפחתו דמיו, למכור בשוק עם המדידה הקודמת שמענו, תמכור אותו בשוק עם העין ובלי העין, תראה מה ההבדל, זה השווי של העין. וכן כולם ככה מדידה של כל דבר ודבר. ולא נטילת איבר ממש. למה באמת לא להוריד לו את העין? אולי כתוב אותו ראי תחת העין, למה לא נטילת איבר ממש? רש"י אומר, כמו שדרשו רבותינו בפרק החובל. מה כתוב בגמרא? הגמרא אומרת סברה כזו. כשכתוב עין תחת עין, אתה ראובן הוציא לשמעון את העין. עכשיו אתה רוצה להוציא לראובן את העין. לפעמים יש מצב שיבואו לראובן, יגידו לו, עכשיו הולכים להוציא לך את העין, מרוב פחד הוא יכול למות. מרוב פחד שהולכים להוציא לו עין, הוא ימות. ואז יצא שהעונש שהוא קיבל הוא לא היה עין תחת עין. גרם לו למות. אז כדי שלא יהיה מצב כזה, אז אתה אומר את עין תחת עין, אתה אומר מתכוונת עין תחת עין, ויהיה עין, לא יותר מזה בכלום. ואם יגורם לו מזה משהו יותר, זה כבר לא עין, זה כבר עין פלוס. וזה הגמרא מוכיחה שכשכתוב עין תחת עין, חייב להיות שהכוונה היא בממון, ואז אתה יכול למדוד מדידה מדויקת כמה שווה עין. כדי לראות את העניין הזה, אתה לראות את הגמרא. פסוק חפי, קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. אחורה זה המשך, מה שאמרנו קודם. אז אם כך, למה צריך סתם, התורה סתם מביאה רשימת דברים? אז רש"י התייחס. מה ההבדל בין הפסוק חף ד' לחף ג' וכו'. זאת אומרת שככה, סליחה, בין חף א' לחף ד'. קביעה תחת קביעה, מה הכוונה? קודם כל המילה קביעה זה מכוות אש. אתה מקבל קביעה מאש, זה נקרא קביעה. כשאנחנו מכירים בשפה שלנו קביעה. ואומר שמה ההבדל בין פסוק הקודם לפסוק הזה, ועד עכשיו דיבר בחבלה שיש בה פחת דמים. קודם כשדובר על עין, שם ויד ורגל, מדובר שכשאדם אין לו את אחד מהאיברים האלה הוא שווה פחות, יהיה לו פחד דמים, ואז מודדים את זה בפחד דמים. ועכשיו אדם שקיבל את הקביעה, נו, אתה יכול להגיד עכשיו הוא שווה פחות? לא. עבד שקיבל קביעה, אז הקביעה תירפא, הכל יהיה בסדר. אז זה לא מדידה כמו המדידה הקודמת של שווי כספי, הוא לא נהיה פחות בערך שלו, אז מה הוא ישלם? ועכשיו בשאין בפחד דמים, הדבר היחיד שיש אל הצער, כגון קבעו בשפוד על ציפורניו, אדם שעשה לו קביעה עם שפוד על הציפורניים, אז ממש לא נהיה בזה שום פחת אפילו בבשר, וזה יתרפא עוד מעט, אבל בינתיים יש לו צער, אז צריך לשלם לו צער. איך מודדים שווי של צער? אומר רש"י, מודדים כך, עומדים, עושים עומדם. כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול להיות מצטער כך? מה זאת אומרת? תאר לעצמך שהמלך, מלך גוי, קבע בעודש שצריך לקחת בן אדם בגלל שהוא עושה משהו כזה וכזה, ולעשות לו על הציפורניים עם שפוד רותח. זה היה עודש. הולך אותו בן אדם למקום שצריך לעשות לו את זה. עכשיו תראה לעצמך שהאדם שהממונה לבצע את פסק הדין יגיד לו, אתה רוצה שאני אעשה לך את זה בהרדמה שלא תרגיש כלום? כמה אתה משלם בשביל לא להרגיש את הכאב? כמה כסף שאדם יהיה מוכן לשלם בשביל לחסוך את הצער של הכאב, זה השווי של הצער שצריך לשלם. אם כתוב עומדים, פירושו שאפשר לעמוד את זה, למה אפשר לעמוד את זה? כל אדם יגיד, אתה מוכן לשלם 10 מיליון דולר בשביל זה, צער של שנייה. 10 שקל אתה מוכן לשלם, כן, כמה, 20, 30, בואו תמדוד, תראה, למה אפשר למדוד? אתה מוכן לראות, כמה מוכן למדוד? פצע. מה זה פצע? מה ההבדל בין קביעה לפצע? הוא אומר שפצע היא מכה מוציאה דם שפצע את בשרו. לברדורה בלז. זה פציעה. הכל לפי מה שהוא. כל פצע תסתכל עניינית. אם יש בו פחד עמים, יש פצעים כאלה שגורמים לירידת ערך של הבן אדם. אז כמה הוא, מה הוא ישלם לו כשיש ירידת ערך? נותן נזק, כמה הנזק. אם נפל למשכב, אם אין פחד עמים, רק הוא פשוט נהיה חולה ובינתיים הוא הפסיד ימי עבודה, נותן שבט, נותן לו כמה הוא הפסיד ימי עבודה, ריפוי, כמה עולה לרפא את הבעיה הזו, ובושת, בינתיים הוא מבויש כזה שהוא מסתובב עם איזה צלקת בגללו, וצער, צער זה כמו שאמרנו קודם, אנחנו מודדים צער.
כן.
ורשי, ומקרא זה יתרו. לכאורה, המילים האלה, שלושת המילים, פצע, תחת פצע, הוא מיותר. למה? כי לכאורה, אם כתוב קביעה תחת קביעה, וכבר כתוב לפני זה עין תחת עין, זה כבר כלל את הכל. כלל גם אם יש פחד עמים, זה כלול בעין תחת עין. אם אין פחד עמים ויש רק צער, זה כלול בקביעה תחת קביעה. למה צריך לכתוב גם את הדוגמה של פצע תחת פצע? ורשי, ובחבל, ובחובל, דרשו רבותינו, בגמרא, במסכת בבא קמא. פרק החובל, אז רבותינו הסבירו למה כתוב את המשפט הזה, לחייב על הצער אפילו במקום נזק. לא תחשוב, אם שילמתי על צער, סליחה, אם שילמתי על נזק, היינו, עשה לבן אדם נזק, הוריד לו יד, הוריד לו שם, שילם לו על הנזק, כמה הוא הפסיד את השווי שלו. לא, כשכבר שילמתי לך על הנזק, גם צריך לשלם גם צער, כבר קנו לכאורה, אם לא, יש לך תיק מיוחד על תביעת נזק, יש תיק מיוחד על תביעת צער, לכן התורה כותבת את זה עוד פעם, לידע שמה שקודם שילמת הנזק זה לא פותר מצער, שאף על פי שנותן לו דמי ידו, שילמת לך, שילמת לו כמה יד שלו שווה, אין פותרים אותו מן הצער, זה לא אומר שעכשיו צער כבר פתור כי כבר שילמתי, לומר למה הייתי אומר שפותרים, הייתי אומר, אחורה יבוא המזיק ויגיד ככה, הועיל וכמה ידו, קניתי את היד שלך, שילמתי לך כמה יד שווה, קניתי את היד שלך, יש עליו לחותך בכל מה שירצה, אז מה אכפת לך איך הורדתי את היד, אם הורדתי את היד ככה, הורדתי ככה, קניתי את היד, שילמתי לך יד שווה כך וכך מיליונים, שילמתי לך. לא, אומרים, יש שאני שילמת על היד, זה בסדר, אבל ליד אפשר להוריד מקום לפנים, אפשר להוריד יד בארדמה, ואין כאב, ואפשר להוריד יד עם כאב, הכאב הזה גם שווה כסף, או אלא אומרים, יש לו לחותך בסם, שלא מצטער כל כך, קנית את היד, יכולת להוריד את היד בארדמה ולא היה מרגיש כאב. וזה חתכה בברזל וציירו, אז יש מחיר לצער בנפרד מהמחיר שיש על
בזה.
הדבר האחרון שכתוב בפסוק חבורה, אומר רש"י, מה זה חבורה? היא מכה שאדם נצרר בה ואינו יוצא.
חבורה?
כתוב בפסוק חבורה, מה זה חבורה? שאדם מקבל מכה או קביעה או משהו אחר, ואדם נהיה צרור, ועושה נהיה כתם אדום על הבשר, בגלל שאדם, גם קרוש.
תהיה בלעז.
אלא שמאדים הבשר כנגדו, ולשון חבורה תהיה בלעז. כמו ונמר חברבורותיו. יש פסוק שידוע, יהפוך כוש יורו ונמר חברבורותיו. למה, מה יש לנמר? יש לו כאלה קצבים.
מה הפסוק הזה?
ותרגומו, איך אונגלוס תרגם את המילה חבורה? אונגלוס אומר, משקופי. מה זה משקופי? למה הוא תרגם את המילה חבורה משקופי? הוא אומר משקופי זה לשון חוותה. זאת החוותה זה משקוף. בתדוע בלז. בתדוע זה מכה. וכן שדופות קדים. קראנו את זה כבר בפרשיות הקודמות, בעשר מכות של מצרים. מה זה שדופות? שקיבלו מכות. שקיפן קידום אמר שמעון קלוס על שדופות קדים. למה קוראים להם שדופות קדים? חבוטות ברוח. וכן על המשקוף. שכתנו שם לשים את הדם על המשקוף. למה למשקוף קוראים משקוף? על השם שהדלת נוקש עליו, כל הזמן הדלת נוקש על המשקוף, ואכן קוראים לו משקוף. אז משקוף, תורק. לכן משקוף זה, לכן אונקלוס, הוא תרגם את המילה חבורה, משקוף איזה לשון בקה. עשו חבר. וכי יקה איש את עין עבדו או את עין עמתו, ושיחתה לחופשי ישלחנו תחת עינו. למדנו את זה כבר בשיעור של אתמול, שן ועין, שאם אדם נתן מכה לעבד כנעני שלו, והוריד לו שן, הוריד לו עין, אז הוא משחרר אותו לחירות. תראה את פסוק חף זין, ואז נלמד את רש"י. ואם שן עבדו או שן עמתו יפיל, לחופשי ישלחנו תחת שינו. ורש"י, את עין עבדו, על איזה עבד מדובר כנעני. אבל עברי אינו יוצא בשן ועין, זה למדנו כבר שעבד עברי אין לו תחנת יציאה בשן ועין, כמו שאמרנו אצל לא תצא כסת העבדים, למדנו על זה כבר אתמול, ששם כתוב שעבד עברי דומה לעמה עברייה, ועמה עברייה הרי כתוב עליה לא תצא כסת העבדים, זאת אומרת שהיא לא יוצאת בשם ועין. אז כמו שעמה עברייה לא יוצאת בשם ועין, גם עבד עברי לא יוצא בשם ועין, רק עבד כנעני. תחת עינו זה לא רק עין, עין זה רק דוגמה. וכן ב-24 ראשי איברים, אצבעות הידיים והרגליים, שתי אוזניים והחותם וראש הגבייה שהוא גידה הבא, כל האיברים שיש באדם, 24 איברים, כל האיברים הללו. שואל עכשיו רש"י, למדנו בפסוק חווה ובפסוק חו זין שמוציאים בשן ועין, למה דווקא מביאים את שתי הדוגמאות הללו? למה נאמר שן ועין? ורש"י ככה, שאם נאמר עין ולא נאמר שן, הייתי אומר מה עין שנברא עמו, אף כל שנברא עמו, והראשון לא נברא עמו. הייתי אומר, אם היה כתוב רק, הייתי אומר רק דבר שהוא דומה לעין. אבל השן שלא נברא עם הבן אדם, הוא לא נולד עם שיניים, אז אולי מוריד לו את השן, הוא לא קשור, כי הוא לא נולד עם. לכן היה צריך כתוב גם שן, לחדש לנו שגם זה איבר שיתווסף לו אחר כך. ואם נאמר שן ולא נאמר עין, אם הפוך, היה כתוב רק שן ולא נאמר עין, הייתי אומר, אפילו שם תינוק שיש לה חליפין, הייתי אומר, אם היה לו עבד כנעני קטן, שהוא יש לו שן חלב והוריד לו את השן, אז אולי הוא גם יצא לחירות. אומרים לא, לקח נאמר עין, הוא צריך להיות דומה גם לעין, שהוא איבר כזה שכשהוא מוריד אותו הוא לא חוזר חזרה. סוג חף חץ, גם עוברים להלכות אחרות. וכי ייגח שור את איש או את אישה ומת, סכול יסכל לשור ולא יאכל את בשרו, ובעל השור נקי. גם מדובר ששור נגח בן אדם והרג אותו. אומר רש"י, וכי ייגח שור, אחד שור ואחד קול בהמה חייב, זה לא משנה אם זה שור או שזה היה כבש או שזה היה כלב או לא משנה מה, קול בהמה חייב ועוף. למה כתוב וכי ייגח שור? אלא שדיבר הכתוב בהרווה, כותבת מה שרגיל, הרגילות היה שהיה עם שברים ושור יש לו תכונה שהוא נוגח והנגיחה שלו יכולה להמית, לכן התורה נותן דוגמה של שור, אבל ההלכה הזו היא הלכה
נשיכת כלב,
אפילו עוף, אפילו היה לו איזה עוף שנתן לו איזה דקירה ברג, לא משנה, כל אחד מהבעלי חיים בהמה חיה ועוף שגרמה נזק כזה לבן אדם אחר, לאישה או לאיש, זה לא משנה, ומת, אז מה עושים עם הבעל חי הזה? צריך להרוג את הבעל חי הזה בסקילה. ולא יאכל את בשרו. אומר רש"י, מה פירוש ולא יאכל את בשרו? ממשמע שנאמר סכול יסכל השור, איני יודע שהוא נבילה ונבילה אסורה באכילה. אם כתוב שסוכלים אותו, אז ברור שאחרי שסוכלים אותו הוא מת. אז אם הוא מת, ברור שהוא מת בצורה כזו, הוא לא שחוט, אז אסור להרוג אותו, אסור לאכול אותו. אלא מה התלמוד לומר ולא יאכל את בשרו? הוא אומר שאפילו שחטו לאחר שנגמר דינו, אחרי שבית דין פסק שצריך לסכול את השור הזה, הלך בעל השור מהר מהר ושחט אותו לפני הסקילה, הספיק לשחוט אותו,
למכור את הבשר.
אז אל תחשוב שאם הוא הספיק לשחוט אותו אז מותר לו לאכול ממנו, אסור באכילה, קודם כל לאכול אסור. ימכור אותו לגויים או משהו, בהנאה מידה אסור אפילו ליהנות מזה. מאיפה יודעים? תלמוד לומר הוא בעל השור נקי. מה פירוש נקי? כי אדם אומר לחברו, יצא פלוני נקי מנכסיו ואין לו בהם הנאה של כלום, כמו שאומרים, הוא יצא נקי, נקי בלי כלום. אבל בעל השור מפסיד, לא ליהנות מהשור, לא לאכול את השור, שום דבר. זהו מדרשו, זה המדרש על המילים הוא בעל השור נקי. מה הפירוש הפשוט בעל השור נקי? הוא פשוטו כמשמעו. מה הפירוש? בעל השור נקי לא עושים לבעל השור שום דבר. למה? היה שור שלך נגח מישהו אחר, ולפי שנאמר במועד, כבר שנלמד עוד מעט בפסוק הבא, שאם היה שור מועד, מה פירוש שור מועד? נראה עוד מעט שכבר כמה פעמים יתרו בבעל הבית ואמרו לו השור שלך נוגח ונוגח והוא לא עשה כלום, שם כתוב וגם בעליו יומת, שם כתוב שגם הבעלים מתים, לא שבין דין הורגים אותו אלא בידי שמיים ימיתו אותו. אז הייתי, אז הוא צריך לומר בטעם, הייתי יכול לחשוב שאם השור של בן אדם פעם ראשונה נגח אולי גם הוא יקבל עונש משמיים, כתוב בעל השור נקי, שום עונש לא יקבל כי הוא לא צריך לצפות שיקרה דבר כזה. פסוק חפתת, ואם שור נגחו מתמול שלשום והועד בבעלה ולא ישמרנו והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת. אומר רש"י, מה זה מתמול שלשום? כמה פעמים, בידי שמיים, עוד מעט רש"י יגיד, כמה פעמים צריך לעבור כדי שהשור יהיה יקבל את התואר כבוד שור נגח? אז אומר רש"י, מתמול שלשום הרי שלוש נגיחות. זאת אומרת, הוא נגח היום, נגח אתמול, נגח שלשום, ובכל פעם מהנגיחות הללו ועוד בבעליו, מה זה ועוד בבעליו? לשון התראה בעדים, באו עדים ואמרו לבעל, באו עדים ואמרו לבעל השור, בפני העדים אהרון מטרים בך, תדע לך, יש לך שור שהוא נוגח ותזרע היום, תשמור עליו. כמו העד, העיד בנו האיש. המילה העד, איך מעידים, התראה זה בעדים. כן? והמית איש וגומר, למה צריך להיות כתוב עוד הפעם והמית? הרי כבר כתוב, אם שור נגחו, אנחנו יודעים שהוא נוגח בן אדם. ואחר כתוב עוד הפעם והמית, למה לא כתוב קודם למשל, אז רק אומר, בואו נראה את ההמשך. לפי שנאמר כי יגח, כיוון שקודם היה כתוב בפסוק חפכת, כי יגח ומת. זאת אומרת, איך הוא מת? בנגיחה. פה כתוב והמית, איך הוא מת? לא כתוב איך. אילו היה כתוב רק ומת, לא והמית, אלא ומת, והייתי מייחס את המוות לנגיחה, הייתי אומר, טוב, רק בנגיחה מדובר, אבל אם הוא המית אותו בצורה אחרת, אין לי אלא שהמיתו בנגיחה, המיתו בנשיכה, דחיפה ובעיטה מיניים, איפה אני יודע שכל הצורות? תלמוד לומר והמית, כתוב והמית, לא משנה באיזה צורה זה היה. וגם בעליו יומת בידי שמיים. יכול בידי אדם, אולי יומת, בית דין צריך להמית אותו, ואיפה אני יודע שזה בידי שמיים? אומר תלמוד לומר, כתוב במפורש בספר במדבר, מות יומת, המכה רוצח הוא. מזה מדייקים, על רציחתו אתה הורגו, והיא אתה הורגו על, על רציחת שורו. אדם שהוא רוצח בעצמו, הורגים אותו. שהשור שלו רצח, בית דין לא יכול להרוג אותו, אבל בידי שמיים, הקדוש ברוך הוא כבר יודע מה לעשות עם האדם. פסוק למד, אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו. הבן אדם הזה שהשור שלו המית שלוש פעמים, שור מועד, את השור ודאי שצריך לסכול אחרי פעם ראשונה, כבר צריך לסכול אותו. יש דיון בגמרא איך הוא הגיע לשלוש פעמים, והיה צריך לסכול אותו בפעם ראשונה, איך השור הספיק, יש לו זה בגמרא, הברה שלא מתייחס כרגע. הבן אדם מה בית דין יעשו לבן אדם? אמרנו בית דין לא יכול לעשות לו כלום, חכו בבית שמיים, ממש לא יעשו לו כלום. אומרים לא, כופר יושט עליו, צריך לשלם
כסף.
היי כתוב אם, אז רש"י אומר אם כופר יושט עליו, הבן אדם הזה שהשור שלו המית מישהו אחר, אומר רש"י אם זה אינו תלוי, זה לא אם שבית דין יש להם שיקול דעת כן או לא, והרי הוא כמו אם כסף תלווה לשון אשר, אם פה זה כמו אשר, במילים אחרות זה משפטו. מה המשפט של אדם הזה? שישיתו עליו בית דין כופר. בית דין צריכים להטיל על הבן אדם הזה תשלום כופר, כמה כסף הוא צריך לתת עבור זה שהשור שלו הרג מישהו. ונתן פדיון נפשו, צריך לתת כמה ששווה הנפש. נפש של מי?
של מישהו?
של הרוצח? של, לא של הרוצח, של הבעל השור הרוצח, או של האדם שמת?
של האדם.
אני מבין מחלוקת. ונתן פדיון נפשו, דמי נזק, הוא צריך לשלם ליורשים של האדם שנהרג כמה היה שווה אותו האדם בזמן נרצח, בזמן שהוא היה חי, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר דמי מזיק, רבי עקיבא אומר לא, כיוון שהנתינת הכסף זה כפרה לבעל השור, אז הוא שייתן כמה שהוא שווה, שזה מחלוקת כמה ערך ששווה. פסוק למד א', או בן יגח או בת יגח, כמשפט הזה יעשה לו. אומר רש"י, או בן יגח, בן שהוא קטן או בת שהיא קטנה, זה לא משנה. לפי שנאמר והמית איש או אישה, כך היה כתוב קודם בפסוק חפכת, יכול אינו חייב אלא על הגדולים. תלמוד לומר, או בן יגח וגומל לחייב על הקטנים כגדולים, אותו דבר, אין הבדל, לא משנה, הגיל קטן או גדול, צריך להמית אותו. פסוק למד ב', אם עבד יגח השור או אמר, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו והשור יסכן. אם השור המית עבד כנעני, כמו שרש"י אומר, אם עבד או אמר כנענים, כי עבד עברי הוא יהודי כמו כולם, כי זה מה שכתוב קודם, שור ייגח שור את איש או אישה, אז כל יהודי, אז משנה אם הוא עבד או לא עבד, גם אם הוא עבד זה זמני, אבל אם הוא עבד כנעני, אז שם לא מעריכים את הערך שלו, כמה הוא היה שווה. אמרנו גם שצריך לתת כופר, כמה, איך? 30 שקלים ייתן. גזירת הכתוב, זה גזירה שהתורה גזרה. בין שהוא שווה 1,000 זוז, בין אם העבד הזה שווה סכום גבוה, בין שלא שווה לה דינר, גם אם הוא שווה דינר אחד, זה מה שהוא נותן לו. והשקל, עכשיו אומר רש"י, כמה ערך של שקל, משקלו 4 זהובים, שהם חצי ונקייה למשקל הישר של קולוניה. קולוניה זה היה איזה עיר ששם היה מרכז מסוים שמדדו לפי המדידה של העיר הזו. אז ברש"י שארבע זהובים זה שקל, 30 שקלים, תכפיל את זה בכמות הזו של 4 זהובים. פסוק למד ג', כי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור ולא יחסנו, ונפל שם שור או חמור. אומר רש"י, וכי יפתח איש בור, מה הכוונה? שהיה מכוסה וגילה, הבור היה מכוסה, הלך בן אדם, הרים באמצע הרחוב כיסוי של בור, נכסה של תעלת ביוב או משהו כזה, והוא פתיתה בנה. או כי יכרה, או שהוא הלך ועשה בור חדש. שואל רש"י, למה נאמר? למה אתה צריך לכתוב כי יכרה? אם על הפתיחה חייב, על הקריאה לא כל שכן. אם אתה רק פתחת בור קיים, אז אתה חייב. אם עשית עכשיו יצרת בור חדש, אז ודאי חייב. אלא להביא קורא אחר קורא שהוא חייב. מה יהיה אם... כתוב בגמרא שעומק של בור זה 10 טפחים. זה עומק מינימלי כדי שיחשב...
10 טפחים
זה 80 סנטימטר. זה עומק של בור שיכול כבר להמית שור, חמור וכן הלאה. מה יהיה בן אדם לא? מה יהיה אם בן אדם בהלכה לא אותו דבר? מה יהיה אם אדם אחד הלך וחפר בור של 70 סנטימטר? לא חייב. בא בן אדם אחר והשלים את הבור לעוד 10 בלבד. אדם אחר חייב, זה לא יודעים מכי יכרה. אפילו שהוספת את ה-10, אז כל ה-70 הקודמים נזקפים ללאה. ולא יחסנו, ורש"י, אם כיסה הוא פטור. אם אדם כיסה את העשה בור, אחר כך הוא כיסה אותו בכיסוי ראוי, לא שם עליו נייר, אלא שם עליו כיסוי ראוי, אז זה פטור. ורש"י בחופר ברשות הרבים דיבר על כתוב, כמה מדובר ברשות הרבים, כי אם הוא חפר בור ברשות שלו, אז הוא יכול להגיד, מה השור שלך נכנס ללילה בשטח שלי. שור או חבור, כן, ברשות הרבים. שור או חבור אומר רש"י, הוא עדין לכל מימה וחיה. לא משנה מה נפל, שור, חמור, כלב או כל דבר אחר, שבכל מקום שנאמר שור וחמור אנו למדים אותו שור שור משבת. מה כתוב בשבת? שנאמר למען ינוח שורך וחמריך. אז אדם צריך שהבהמות שלו ינוח בשבת, זה לא רק השור והחמור. מה להלן כל בהמה חיה וחיה כשור? כמו בהלכות שבת אתה צריך לדאוג שאף בהמה וחיה שלך לא תעשה מלאכה, שהרי נאמר במקום אחר וכל בהמתך. אף כאן כל בהמה וחיה קשור. אז אם כך למה נאמר שור או חמור? שיהיה כתוב נפל שם השור וזהו, תגיד, זה כולל את הכל. אם כתוב שור או חמור, אתה בכל אופן רוצה להגיד, כי קודם שאמרנו למשל בפסוק וכי גח שור, אמרנו ששור זה כולם, הסתפקה התורה בשור וזה כולל את כולם, ופה שור או חמור, אחר גם פה התורה להסתפק בשור בלבד. ורש"י, ולמה נאמר שור וחמור, אלא שור ולא אדם. כל ההלכה שאנחנו אומרים פה זה אם נפל שור ומת, חייב, כמו שנראה עוד מעט, אם נפל אדם ומת, הוא לא ישלם את אותו תשלום כופר כמו שמשלמים בשור. נפל אדם וקיבל נזק, לא מת, משלמים את הנזק, מת הוא לא ישלם. חמור ולא כלים, אם נפל חמור משלמים, אבל אם נפלו כלים ונשברו, הוא יהיה פטור. זאת אומרת, אפילו אם נפל חמור או שור עם הכלים שעליו, הכלים התנפצו והשור מת, אז על השור הוא יהיה חייב ועל הכלים הוא יהיה פתוח. פסוק למדלת, והתורה אומרת כמה הוא יהיה חייב. בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו. אומר רש"י, בעל הבור, מי זה בעל הבור? בעל התקלה, למרות שהבור לא שייך לו, בתא בו הבור לא שלו,
זה שחפר.
אז אנחנו קוראים לו בעל הבור כי ספציפית ביחס לבעיה הוא עכשיו נקרא בעל הבור, לא יותר מזה, מי שחפר. אבל מי שאין הבור שלו שעשהו ברשות הרבים, עשהו כתוב בעליו להתחייב עליו בנזקיו. כסף ישיב לבעליו, לכאורה יכלה התורה לכתוב יותר בקיצור, יכלה לכתוב בעל הבור ישלם לבעליו. למה צריך לכתוב כסף ישיב? מה המילה ישיב? ישיב לרבות שווה כסף. או כסף, או ישיב, או ערך כספי. ואפילו סוביל, אפילו שיש לך פסולת של חיטה, שהיא שווה מעט.
זה נחשב כסף.
גם זה נחשב שווה כסף. בכמות מסוימת זה גם הופך להיות דבר שווה.
מה לא יהיה בשביל
לפסול? ועד הכתיב מיטב שדהו, זה מה שנלמד בעזרת השם בשיעור של מחר, שכתוב שיש מצב שאדם צריך לשלם מיטב שדהו מהחלק הכי טוב של השדה, וכתב רש"י, שם רש"י כתוב שהנזקין מן העידית, שאתה משלם נזק, אתה משלם מהעידית, מהמעולה שבקרקעות שלך, ופה אנחנו רואים שאתה משלם אפילו סובין. תרצו בגמרא בפרק כמה, דבבא כמה, רבונה ברייד רב יהושע, וזהו, אם בא לגבות קרקע. אם אתה הולך לגבות מהקרקעות של המזיק, אז שייתן לך מהקרקעות הכי משובחים. אבל מטלטל, אבל אם הוא משלם לך את ה... לא קרקע, משלם לך דבר המטלטל, כל מילי, כל דבר מיטב, כל דבר זה טוב. למה? דילו, מזדב הנחה, אם פה אי אפשר למכור את זה, מזדב הנחה, תלך לעיר אחרת, תראה שזה כן טוב. והמת יהיה לו, מי יקבל את השור הזה שמת בתוך הבור? לניזק. הוא שווה, הוא שייך לניזק, מה הכוונה? הוא הרג לו שור. כן? כמה השור היה שווה? הוא אומר לו, תשמע, היה לי שור, היה שווה 1,000 שקל, תשלם לי 1,000 שקל. אומרים, תשמע, עכשיו נבילה, חתכת שור נבילה גם שווה כסף. לא שווה 1,000 שקל, אבל 300 שקל היא שווה, אפשר למכור אותה לגויים, אפשר למכור אותה למי שרוצה את האוכל לכלבים, אפשר למכור אותה, היא שווה 300 שקל, היא שווה, קח את הנבילה, יש לך 300 שקל, נשלם לך את היתרה, שזה שווה, זה הפירוש, והמת יהיה לו לניזק, הניזק מקבל את המת, ורק משלם לו את היתרה, שמין את הנבילה, ונטלה בדמים, הוא משלם לו, המזיק עליה, תשלום נזכור, משלים לו את הנזק על ה... פסוק למדי. וכי יגוף שור איש את שור רעהו ומת, ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצו. עד פה דיברנו, קודם דיברנו ששור הזיק בן אדם.
עכשיו שור לשור.
או בן אדם גרם לשור שימות. עכשיו שור הרג שור. מה קורה עד? קורה שכי יגוף, פירוש המילה יגוף זה ידחוף. בין בקרניו, בין בגופו, בין ברגליו, בין שלשחו בשיניו, כולן בכלל נגיפה הם. שאין נגיפה אלא לשון מכה. ככה כבר למדנו גם קודם. שור איש, מה הכוונה? שור של איש. עכשיו, איך משלמים במצב כזה? אולי נגיד לכם קודם בעל פה מה שרשי אומר, ואז נקרא את זה מבפנים, יהיה יותר קל. רשי אומר ככה, שור, הכלל אומר, שור תם. שור תם זה נקרא שור שפעם ראשונה או שנייה עד שלישית שמזיק, הוא נקרא שור תם. שור תם פירושו שלא היה צריך בעל השור לעלות על דעתו שיקרה מצב כזה. שור תם משלם בעל השור, שור תם הזיק שור תם אחר, שור אחר, משלם בעל השור רק 50% מהנזק. אם היה שור מועד, זאת אומרת הוא כבר נגח שברים 3 פעמים, אחרי שהוא נגח 3 פעמים, והוא נגח, כמה ישלם בעל השור? נזק שלם. זה הבדל אחד. הבדל שני, שור שהוא מועד, ואומרים שמשלמים נזק שלם, תשלם נזק שלם מהרכוש שלך, לא יודע מאיפה, תביא כסף ותשלם. שור תם, הוא משלם 50%, מאיפה הוא לוקח את הכסף? מהגוף של השור הנוגח. אבל אם יהיה המצב שהשור הנוגח שווה, היה כמו שבמכוניות יש מכונית יקרה ומכונית זולה, גם בימות יש בימה ששווה הרבה, בימה שווה פחות. הלכה בימה בשוק ששווה 5,000 שקל, והלך איזה שור קטן ששווה 300-400 שקל, והוא נתן לו נגיחה כזו במקום כזה, והוא הרג אותו.
קטן
שקל. כן, הקטן הרג את הגדול. ועכשיו הוא פעם ראשונה השור תם, זה שהרג היה תם, כמה הוא ישלם, אומרים חצי נזק. כמה חצי נזק, הוא היה שווה 5,000 שקל, כמה צריך לשלם? 2,500 שקל. אבל השור המזיק שווה רק 300 שקל. קח את ה-300 שקל, קח את השור, וזהו. חצי נזק של שור תם משלמים רק מגופו של השור, לא מרכוש אחר. כל ההלכה הזו לומדים מהפסוק הזה, ורשי אומר את זה, נקרא את רשי. ומכרו את השור וגומר, אומר רשי ככה. בשווים הכתוב מדבר. הפסוק הזה מדבר במקרה מאוד מיוחד, ומזה נלמד על כל המקרים. הפסוק הזה מדבר במקרה שהמזיק והניזק שווים בדיוק אותו דבר. למרות שזה נדיר, אבל כזה מקרה התורה מדברת. השור המזיק היה שווה בדיוק אותו מחיר כמה ששווה השור שמת. שור שווה 200, שהמית שור שווה 200. עכשיו, הנזק הוא בדיוק, הם שווים שניהם אותו דבר, הנבילה שווה, כשהוא יהיה נבילה הוא יהיה שווה אותו דבר, אותו דבר שווה. בין שהנבילה שווה הרבה, בין שהיא שווה מעט, במקרה כזה זה לא משנה לנו אם הנבילה עכשיו שווה מעט או הנבילה שווה הרבה. כשנוטל זה חצי החי וחצי המת, וזה חצי החי וחצי המת, אם עכשיו במצב כזה תבוא ותגיד, בעל השור המזיק יקבל חצי ערך של שור חי וחצי ערך של שור מת, ובעל השור הניזק יקבל חצי ערך של שור חי וחצי ערך של שור מת, אז כמה בסך הכל יהיה? נמצא כל אחד מפסיד חצי נזק שהזיקה בימה. כן, במקרה כזה ששניהם היו שווים בדיוק אותו דבר, אז בעל השור החי יפסיד חצי ערך של שור חי, ובעל השור המת והוא יקבל בתמורה חצי ערך של שור מת, והוא גם כן באותו מצב, יוצא שכל אחד מהם הפסיד חצי נזק שבאימה שהזיקה המיטה. לימדנו, מה יוצאים, מה לומדים מזה? שאתה משלם חצי נזק. מן השווים, אומר רשי, אתה למד לשאינם שווים. רשי אמר, פה דובר ששניהם שווים. אז אם שניהם שווים, אז אני בדיוק עושה חצי מזה, חצי מזה, זה בדיוק אותו דבר. אבל מזה נלמד גם את העיקרון. ומה יהיה אם השור המזיק שווה 1,000, והשור הניזק שווה 300? אז תמיד אותו רעיון, תשלם לו חצי מהנזק. כי דין הטעם לשלם חצי נזק, הדין הוא בטעם שמשלמים בדיוק חצי נזק, לא פחות ולא יותר. ורשי, מאיפה אתה יודע שפה מדובר ששניהם שווים? או יכול אף בשאינם שווים, אולי ההלכה שכתוב פה בתורה שהם בחרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון, אולי מדבר אפילו שהם לא שווים, אולי זה חוק כזה, שתמיד שיעשו חלוקה ביניהם, חצי חי לא, חצי חי לא, חצי מת לא, חצי מת לא, ומה זה משנה כמה הם שווים? דבר שאי אפשר להגיד שתמיד יעשו את זה. או יכול אף ושאינם שווים בדמיין כשהם חיים, אמרה כתוב וחצו את שניהם, אי אפשר להגיד שגם אם הם לא שווים יעשו חצי, למה? אם אמרת כן, אם תגיד שתמיד יעשו חצי חצי בחיים, חצי חצי במת, פעמים שהמזיק מסתכר הרבה, יכול להיות מצב שהמזיק ירוויח מכל העסקה הזו, השור שלו הזיק ועוד ירוויח מזה, איך יכול להיות? שהנבילה שווה למחר לגויים הרבה יותר מדמי שור המזיק. המזיק שווה עכשיו 200, והנבילה שווה 1,000. מה, הוא יקבל חצי מהנבילה? הוא ירוויח. ואי אפשר שיאמר הכתוב שיהיה המזיק נזכר, לא הגיוני שהתורה תגיד שהמזיק צריך להרוויח. אבל זה לא יכול להיות הפוך. או פעמים שהניזק נוטל הרבה יותר מדמי נזק שלם, לפעמים יכול להיות מצב שהניזק יקבל הרבה יותר מה שהשור שלו היה שווה כשהוא היה חי, הוא הרוויח מכל העסק. למה? כי השור המזיק שווה כחי המון, אם הוא יקבל 50% מהמזיק, זה יהיה לפעמים יותר ממה שהשור שלו היה שווה כשהוא היה חי. שחצי דמי שור המזיק שווים יותר מכל דמי שור הניזק, לפעמים המזיק היה כזה יקר, 50% מהמזיק שווה יותר מערך שלם של השור הניזק. ואם אמרת כן, ואם תגיד שיכול להיות מצב כזה, הרי טעם חמור במועד, כי אנחנו אומרים שבשור מועד כמה הוא ישלם לו, כמה שווה נזק שלם של השור שניזק, מה יכול להיות לפעמים בשור טעם שהוא יקבל חצי, 50% מהשור המזיק, אז יהיה יותר ממה שהוא שווה, אז שור טעם, נזק של טעם הוא יותר חמור במועד. במילא רש"י מגיע למסקנה, על כורחך לא דיבר הכתוב אלא בשווין, ולמדך, מה לומדים מהפסוק הזה? שאתה משלם חצי נזק, או מן השווין תלמוד לשאינם שווים. מה תלמוד? שהמשתלם חצי נזקו, מתי שאתה משלם חצי מהנזק, שמין לו את הנבילה. קודם כל אומרים לו לניזק, יש לך את הנבילה, תראה כמה היא שווה. ומה שפחתו דמיו בשביל המיטה, עכשיו כמה הנבילה הזו, בגלל שהיא מתה, כשהייתה חיה הייתה שווה כך וכך, עכשיו שהיא מתה היא שווה משהו, כמה הפסדת בגלל המוות שלה, נוטל חצי הפחת והולך, חצי מהפחת תקבל וזהו. למה אמר כתוב בלשון הזה ולא אמר יש עליהם חציו? אז למה לא כתוב בקיצור? אתה רואה יכול לעשות בקיצור, וכי גוף שור איש את שור אהוב המת, ישלם חציו, וזהו, לא מצליח ללכת כל הסיבוך הזה, מחרו את השור החיים, חצו את כספו, ואתה מדי חצוב, ורשי יסביר לנו שמדובר בשווים, תורה תכתוב מילה אחת, ישלם חציו. ורשי, התורה רוצה ללמד אותנו עוד דבר, ללמד שאין אתה משלם אלא מגופו. אתה רוצה ללמד אותנו שאת החצי הזה אתה משלם בגופו, זאת אומרת, תמכור את השור החי ובגופו תשלם את החצי. אבל אם הוא, אין לך כסף, הוא ששווה פחות, ואם נגח ומת, אין אני זכנו את הלילת הלב אלא, ואם השור הנוגח, מעוצמת המכה שהוא נגח, הוא בעצמו מת. אז מה יקבל המזיק, הניזק? יקבל רק את הנבילה, וזהו, לא יקבל יותר מזה כלום. ואם אינה מגעת לחצי נזקו, ואם השור שהזיק הוא לא מת, הוא חי, אבל הוא שווה מאוד מעט שור פשוט, יפסיד, אז אין מה לעשות, יקבל רק חצי. המקסימום שתוכל לקבל זה מהשווי של השור המזיק. או שור שווה מנה, שנגח שור שווה 500 זוז. שור שנגח היה שווה מנה, מנה זה 100 זוז, והוא נגח שור ששווה 500 זוז, כמה זה חצי נזק? 250, הנבילה גם שווה משהו. אינו נותן אליי את השור, אז תיקח רק את המאה, וזהו. שלא נתחייב התם לחייב את בעליו לשלם מן העלייה. תם שמזיק, הבעלים שלו לא ישלמו מהעלייה, זאת אומרת, הוא לא ישלם מהחסכונות שלו, מהבית שלו, מהקרקעות שלו, הוא ישלם רק מתוך גופו של השור. זה הכל מדובר בשור מועד. או, אומרת התורה עכשיו פסוק כל המדבר, או נודע כי שור נגח ומתמול של שור, ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו. ורשי, או נודע, או לא היה טעם, אלא נודע כי שור נגח הוא היום, הוא מתמול של שור, הרי שלוש נגיחות, שלם ישלם שור, נזק שלם, והמת יהיה לו למעיל הניזק, הניזק יקבל את הנבילה שלו, ועליו ישלים המזיק, עד שישתלם ניזה הכל נזקו. כי יגנוב איש שור עושה וטבחו או מחרו, חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צום תחת עושה. הלכה מאוד מעניינת. אדם גנב שור והוא מחר את השור, תפסו אותו, כמה הוא ישלם?
פי חמש.
לא את התורה ככה, חמישה בקר וגומר. אם זה היה בקר,
חמש פעמים
בקר, זאת אומרת, זה
פרה,
שור שגדולה, שלם פי חמש. ואם זה היה צון, שלם פי ארבע. מה ההבדל? ורשי ככה, חמישה בקר וגומר, אמר רבן יוחנן בן זכאי, חסה מקום על כבודן של בריות. התורה חסה על הכבוד של הבריות, אפילו על כבודו של גנב, התורה חסה. שור שהולך ברגליו, ולא נתבזה בו הגנב לנושא על כתפו. כשהוא גנב את השור, הוא לא שם את השור על הכתפיים, אי אפשר להזיק בגדולה על הכתפיים. הוא משך אותה בידיים. אז כשהוא גנב, הוא לא התבזה. לביזיון ללכת עם שור ברחוב ולברוח. אז הוא לא התבזה. אז אם הוא לא התבזה, שלם חמישה. אז תשלם את הקרן ועוד ארבע. ביחד יהיה חמש. שא שנושא על כתפו. אבל השא שהוא גנב שא והוא ברח איתו, אז הוא סחב אותו על הכתפיים, אז הוא גם התבזה. אז יש לה הנחה, ישלם ארבעה, אז ישלם, ישלם רק ארבע. הועיל ונתבזה בו, מכיוון שהוא התבזה, הוא ישלם, ישלם אחר כך כמה שווה השא, ועוד פי שלוש, סך הכל ארבע, הוא ישלם פחות מאשר שווה. אמר רבי מאיר, רבי מאיר אומר לא, יש סיבה אחרת. בואו ראה כמה גדולה הכוחה של מלאכה, בואו תראה כמה העבודה שווה. שור שביטלו במלאכתו, שור כל יום שהבעל הבית, השור לא היה אצלו בעבודה, הוא הפסיד, שור חורש, מגיע לו פיצוי יותר גדול, יקבל חמישה, יקבל עוד שווה ערך של בימה שלמה. שא, עומדת שם הצון, עומד בזיר, שלא ביטלו במלאכתו, אז משלם רק ארבע. תחת השור, תחת השא, שמען הכתוב, למה התורה כותבת עוד דבר, אני יכולה לך לכתוב, כי יגנוב איש שור עושה וטבחו בחרו, חמישה בקר ישלם, חמישה בקר ישלם בארבע צאן, למה צריך להיות כתוב תחת השור, תחת השא, לומר שאין מידת השלומי ארבעה וחמישה נוהגת, אלא בשור ועשה מלבד. הרי למדנו שכשהתורה אומרת שור קודם, אז זה כל הבהמות והחיות זה אותו דבר, התורה דיברה בהווה. שדים קריאה כתוב בבור שור החמור, אמרנו כולם אותו דבר, כן? פה גם היינו יכולים לחשוב, שור עושה זה רק דוגמה, אבל גם אם הוא גנב ממנו ציפור, שגנבת ממנו כלב, זה אותו דבר. אומרים לו, תחת השור, תחת השא, התורה חוזרת אותו דבר, אבל המילה שור ושא בפסוק, להדגיש לנו שבהלכה מיוחדת רק בשורש. פרק חבט פסוק א', זה עכשיו ההלכה האחרונה של היום. אם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת, אין לו דמים. אומרת התורה, אם במחתרת, מה הכוונה? כשהיה חותר את הבית, אדם הגנב חפר לתוך הבית בשקט והוא רוצה לגנוב, ובעל הבית תופס אותו בגניבתו והוא פוחד ממנו בעל הבית, אז הוא הולך ויורה בו והורג אותו. הבעל הבית הורג את הגנב. אין לו דמים, הגנב הוא אדם בלי דם. זאת אומרת, לא ייקחו את בעל הבית לבית הדין ולתבוע ממנו למה הרגת בן אדם. אומר רש"י, אין זו רציחה, זה לא, כאילו, לא נחשב לרצח בכלל. הרי הוא כמת בעיקרו, כאילו שהוא הרג, אדם מת. למה? כאן לימדתך תורה, התורה לימדה אותך כאן כלל, אם בא להרוגך, השכם להורגו, אדם שבא להרוג אותך, תהרוג אותו לפני שהוא הורג אותך. אז במילה מותר לו להרוג את הדבר. וזה להרוגך בא והוא בא להרוג אותך. למה? איך אתה יודע שהוא בא להרוג אותך? עוד מעט נראה בהמשך, את שלי ובסיסים העניין, נראה עוד מעט. וזה להרוגך בא, הוא בא להרוג אותך. איך אני יודע? שהרי יודע הוא שאין אדם מעמיד עצמו ורואה שנותנים המונו בפנה ושותק. הגנב הזה יודע שאדם שרואה שלוקחים לנו את הכסף, אז הוא לא שותק, כן? לפיכך, על מנת כן בא, שאם יעמוד בעל הממון כנגדו, יארגנו. אז הוא מלכתחיל הבא עם מחשבה שאם בעל הממון יבוא, הוא יארוג. אז הוא בא עם כוונה להרוג, אם לא יהיה לו ברירה. אז תהרוג אותו לפני. אבל מה? זה לא תמיד. הוא אומר לנו פסוק ב'. אם זרחה שמש עליו, דמים לו. שלם ישלם, ואם אין לו, ונמכר בגנבתו. זאת אומרת, הפסוק הזה אומר לנו כמה הלכות. קודם כל, אם זרחה השמש עליו,
מה ברור? נתפס.
לא. אין זה אלא כמין משל. זרחה עליו השמש זה משל, מה הכוונה? אם ברור, נגיד את זה אולי קודם בעל פה, מתי מותר לך להרוג את הגנב? כשאתה יודע בוודאות שיש את הסבירות הגבוהה שהגנב הזה יבא גם להרוג. אבל אם אתה ברור לך שהוא לא יהרוג אותך, אז אסור לך להרוג אותו. נראה את רש"י. אם ברור לך הדבר שיש לו שלום ממך, כשמש הזה שהוא שלום בעולם, כמו שהשמש מביא שלום לעולם, ככה זרחה השמש עליו, זאת אומרת ברור לך שהוא לא ירוג אותך, כך פשוט לך שאינו בא להרוג, אפילו יעמוד בעל הממון כנגדו, אתה יודע שהוא גנף כזה שהוא לא ירוג, גם אם אתה תלך נגד, מה הדוגמה? כגון אב, החותר לגנוב ממון הבן. אם האבא בא לגנוב אצל הבן שלו, וידוע שרחמי האב על הבן ואינו בא לסכי נפשות. אם בן בא לגנוב אצל האבא, אז יכול חלילה להיות מצב שהבן יהרוג את אביו. אבל אם אבא בא לגנוב אצל הבן שלו, אבא מרחם על הבן שלו. אבא לא יהרוג את הבן שלו. אז אסור לבן להרוג אותו, כי זה לא מצב של הבא להרוג אחד. דמים לא, מה פירוש דמים לא? כחי הוא חשוב. מה אמרנו קודם? אין לו דמים, כאילו רק את האדם מת. אבל אם אתה ברור לך שהוא לא בא להרוג אותך, אז דמים לו, יש לו דם, אל תהרוג אותו. ורציחה היא אם יארגנו בעל הבית. מה יעשו לגנב הזה? להרוג אותו אסור, מה כן יעשו לו? שלם ישלם, הגנב, ממון שגנב אינו חייב מיתה, לא צריך להרוג אותו.
אין בתסור.
אומר רש"י, יאללה, ואונגלוס שתרגם, מה אונגלוס תרגם על המילים אם זרחה השמש עליו? לא כמו רש"י שזה משל. ואם אינה דסעדיה נפלת אלוהי. מה הכוונה? אם עדים רואים את הגנב בגניבתו והם צועקים לגנב, גנב, גנב, אנחנו רואים אותך. לקח לו שיטה אחרת. אונגלוס לומד שיטה אחרת. לומר, שאם מצאו עדים קודם שבא בעל הבית, עוד לפני שבעל הבית שם לב, אז העדים צועקים לו, תשמע, אנחנו רואים אותך גנב. וכשבא בעל הבית נגדו, יתרו בו שלא ירגעו. בא בעל הבית רוצה להרוג אותו, אומרים לו, הידים, אל תרוג אותו, אל תרוג אותו, ראינו אותו כבר, תפסנו אותו, תיקח אותו וכו'. דמים לו, אז חייב עליו עם הרוגו. למה? שמאחר שיש רואים לו, אם הגנב רואה שכבר מסתכלים עליו, אין הגנב הזה בא לסקי נפשות ולא ירוג את בעל הממון. הגנב לא יהיה מוכן להרוג שהוא יודע שיש לו עכשיו ציפייה מלאה, כן? כולם רואים צופים. מסיימים את העניין הזה עם הגנב, מה דיני הגנב? אומרים ככה, אם ימצא, תימצא בידו הגניבה, משור עד חמור עד שה, חיים שניים ישלם. אומר רש"י, אם יימצא תימצא בידו, ברשותו, שלא טבח ולא מחר, כי אם הוא טבח ומחר, למדנו כבר קודם בפסוק ל"ז, שיש דין 4, דין 5, כן?
מה זה
טבח? טבח למדנו קודם, טבחו וחורו, שחר טבחו. אם הוא לא טבח ולא מחר, אלא זה נמצא אצלו בבית, אז הוא ישלם שניים, כפל. נישור עד חמור. אומר רש"י, כל דבר בכלל תשלומי כפל. בין שיש בו רוח חיים, בין שאין בו רוח חיים. שי נאמר במקרה אחר, אנחנו נלמד בעזרת השם בשיעור של מחר, כתוב במפורש, על שא, על סלמה, על כל המידע וגומר, שלם שניים לרעהו, זה דין כללי בכל דבר ודבר. חיים, שניים ישלם, מה הכוונה? ולא ישלם לא מיתים, מה הכוונה? אלא חיים או דמי חיים, מה הכוונה ולא ישלם לא מיתים? האדם גנב בהמה, כשהוא גנב את הבהמה, היא הייתה בהמה חיה. עכשיו הבהמה אצל הגנב מתה. אומרים לגנב תשלם כפל. כפל של מה? כפל של מצב נתון או כפל של מצב בעת הגניבה? אז על זה אומרים חיים, שניים ישלם. אתה משלם לו כפל כשעת הגניבה, לא כפל כזמן או למשל הוא לא מת, אלא הוא נהיה כחוש, הגנב לא נותן לו תנאי מחיה טובים.
אין לו לשלם, אותו גנב.
אין לגנב לשלם. אז למדנו בתחילת ספר המשפטים, מוכרים אותו כעבד, למדנו כבר, מוכרו בעדינו, אז למדנו בשיעור של עצמו.